כל אחד יגיע, בבקשה לקחת דף מקורות. כפי שאתם תכף תראו, אני די שבתני בהיקף הדברים שאני מתכוון לדון בהם, אם באמת נספיק. הושענא רבה, לפי המסורת, כולנו יודעים, מציע בפנינו את ההזדמנות האחרונה לחשבון הנפש, לחזרה בתשובה, לפני שאנחנו ניכנס ללא נודע שהוא חודש מר חשבן. אני רוצה לשתף אתכם בהרבה מאירועי ליבי. מספרים על רבי חיים מבריסק, סבא של מורי ורבי הרב סולובייצ'יק, שכשהגיע לבריסק לפעם ראשונה לדרוש את דרשת שבת תשובה, שבת תשובה שלו, הוא אמר לקהל שהוא הולך לדבר על עצמו, דו ודרין חיים את חיימן, חיים ידבר עם חיים, והוא מזמין את הקהל ככה להשתתף ולשמוע. אני שנים מרגיש שמשהו מאוד מאוד לא בסדר, משהו מאוד מאוד חסר בשיח הדתי ובשיח היהודי במדינה, בארצנו הקדושה, ולא מדובר בדברים של מה בכך. אנחנו שוכחים שיש שתי הלכות בצורה הבריסקאית, שתי הלכות בעצם ישיבתנו פה בארץ. יש הלכה אחת של טאבו, זאת אומרת הארץ הזאת שייכת לנו, שייכת לעם היהודי, מהנהר הגדול ועד לפה, כולל שתי יגדות לירדן, כל מה שלא יהיה, מבחינת הזכות הבעלות המוחלטת שלנו, אין על זה עוררין מבחינתנו. זה דבר ראשון. אבל הרשות להתקיים כאן מותנית. מי שלומד ויקרא, מי שלומד דברים יודע שאכן הרשות, האישור לממש את הבעלות על ידי התיישבות בארץ, כל זה מותנה בהתנהגות שלנו, לא רק שלנו אלא של כלל הציבור היהודי. והנה אני רואה, אני מסתכל מסביב שנים על שנים מכל מיני הקשרים, ואני רואה מצד אחד יהודים דתיים שאינם יכולים להתמודד, אין להם את הכלים להתמודד עם עולם מודרני, פוסט מודרני, פוסט פוסט מודרני, נקרא לזה איך שלא נרצה, ונכנעים או לא נכנעים, מבולבלים, נבוכים. מצד שני אני רואה אוכלוסייה יהודית הולכת ומתקרבת ליהדות, דופקת על שערי התורה ולא מוצא שמישהו בבית, ויש פה טרגדיה. והאיום הביטחוני של המצב הבלתי אפשרי הזה הוא לא פחות חמור מהאתגרים שמציבים בפנינו אויבינו, אולי יותר חמור. ואני שואל את עצמי כל הזמן, איך אנחנו יכולים לשפר את ביצוענו להתמודד עם העולם שמסביבנו? אני רוצה להעלות כמה רעיונות, הרבה מהם מבוססים על דברים שלמדתי מכבוד ממורי ורבי הרב סולובייצ'יק, אבל לוקח לגמרי אחריות עליהם. כל מה שלא ישר ממנו אני לא אייחס לו, אני לא מתעטף בתלית שאינה לגמרי שלי. כשהדברים באו מפיו אני אצטט אותם, אחרת אתם יכולים להניח שזה אלה שלי. אוקיי? אז עכשיו בבקשה לקחת את הדפים. אני רוצה להניח כמובן מאליו שבציבור שלנו או שרוצים או שאי אפשר שלא להתמודד עם המודרנה על שלל צבעיה, על שלל תופעותיה. אז איך אנחנו עושים את זה? הולכים לאוניברסיטה, נחשפים לרעיונות. מי צריך אוניברסיטה? נחשפים לאינטרנט. לא מזמן, לפני שבועיים, הייתה כתבה בוויינט, ששם דיברו על כל מיני חבר'ה חרדים שנקלעו לכל מיני שאלות שהן הועלו לגבי המקרא וחז"ל ואני לא יודע מה, והשתכנעו מהר מאוד, כי הדברים כתובים הרי בצורה אינטליגנטית, יעני, ולא ידעו מה לעשות, אז זרחו את הכל, כי גדלו על עולם של או שכן או שלא, עולם לגמרי לא מורכב, שבו הספק איננו קטגוריה דתית לגיטימית, וזרקו. דבר ראשון, מידה אחת שכל יהודי בעולם המודרני, במיוחד בציבור שלנו, חייב לפתח, זאת ענווה. לא ענווה של אני לא כלום. יש סיפור מפורסם על ישיבת המוסר, שבחור חדש הגיע לסלובודקה, פונה ושמעה שלא יהיה, וכולם התיישבו לשיחת מוסר מסביב למדורה, לא מסביב למדורה, במנחה לערבית, כשהנרות התחילו ככה קצת לגבוה, וכולם, הראש ישיבה היכר חד ומעריך בן גורן, יש תני לו שום דבר, וכולם ככה היכו על החזה, כי כל אחד היכה על החזה שלו ואמר, אני לא כלום, אני חבין גורניש, עד שבא החדש ונתן לעצמו מכה חזקה לחזה ואמר, אני לא כלום, עד שהראש השיבה אמר, מי הוא זה שמחזיק את עצמו כזה כלומניק? אוקיי? אני לא מדבר על הענבה כזאת היא מדומה, אני לא מדבר על שלילת הבן אדם, אני מדבר על מידה שחסרה לגמרי בעולם המודרני ואנחנו לא מודעים לזה. מדובר בענווה אינטלקטואלית. מדובר בענווה אינטלקטואלית, ואני רוצה להסביר לכם. כל האוניברסיטה, אני אומר כאיש אקדמיה, אני 20 שנה, כמעט 18 שנה מלמד בבר אילן, אני יותר מדי שנים. אני באקדמיה 1972, ואני זה לא שידוך. 1972, זה כמעט 38 שנים, אוקיי? עברתי את המיטב, אוניברסיטת בוסטון, ארווארד, ייל, האוניברסיטה העברית, מכיר את העולם הזה, ובר אילן בשיא הדברים, אוקיי? ולמדתי דבר אחד שאף אחד לא שם אליו לב, האוניברסיטאות מבוססות על ענווה. וואו. אוניברסיטה מבוססת על מה? השיטה המדעית. מה תורנת השיטה המדעית? אני עושה ניסוי, אני מקבל אותו תוצאה. אוקיי? זה מה שאני יודע. כרגע. אני עורך עוד ניסוי, ואני מקבל עוד תוצאה. אוקיי? ואני מבסס את התיאוריות שלו, שלי, את כל מה שאני יודע, על המידע המצטבר לאורך זמן. אבל כל מה שאני יודע, זה מה שאני יודע, מה שאני ידעתי עד לפני שנייה. וייתכן שמישהו, למה כל כך הרבה מרצים וחוקרים הולכים לפסיכולוגים לטיפול נפשי? בגלל שהם פשוט כל הזמן עצבניים, כי הם יודעים שמישהו בצד השני של העולם אולי כבר חשף איזה נתון אחד שפריך והרס להם את כל מה שהם גילו במהלך חייהם. זאת השיטה המדעית. כל ידע, כל מידע, כל מסקנה מותנית. ולכן הייתי מצפה מאנשי מדע, מאנשי אוניברסיטה, מהקולגות שלי, להיות הצנועים שבאנשים, להיות הנחבאים על הכלים. אבל מה האמת? מה המציאות בשטח? שאין אנשים יותר דוגמטיים, אין שיטה יותר דוגמטית ורודנית לפעמים אפילו, מאשר השיטה האקדמית, כשבן אדם מעז לשאול, משתיקים אותו. ומדברים גבוה בצורה חזקה, בעוצמה, כשייתכן מאוד שמישהו הפך להם את הקערה על פיה בצד השני של העולם. אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים להיכנס, יהודי דתי, כשהוא נכנס, מתמודד עם העולם הזה, הוא מוקף רעיונות המתחרים ואולי לכאורה סותרים חס וחלילה את התורה, דבר ראשון צריך להבין שאמת מוחלטת לא יכולה להיות נמצאת במחקר, אוטומטית. וזה נכון לגבי כל דבר. צריך להנמיך את הווליום השחצני של היחיד. הרב סולובייצ'יק, ופה אני מושך את תשומת לבכם לשני המקורות הראשונים, אהב מאוד לצטט בהקשר הזה את, מישהו יכול לנחש? את הרמב״ם, נו באמת. אוקיי? שימו לב, מספר אחת. המשנה במסכת ברכות מספרת ככה. אמר רב יהושע בן קורחה. מי זה הקורחה, אגב? לא שיטה, כל בן אדם בקרדר הזה יודע מי זה קורחה. מה? חס וחלילה. רבי עקיבא. כי הוא היה קרח. וקראו לו הקרח. רבי יהושע בן קורחה היה בנו של רבי עקיבא. והוא אמר ככה, למה... טוב, הוא הרי לפחות החזיק מעמד. אתם זוכרים מה קרה לילדים שקראו לאלישה קרח? טוב שאין יותר יערות בסביבות יריחו, זה יותר פחות מסוכן. אמר רבי יהושע בן קורחה, זה המשנה, הפרק השני במסכת ברכות, משנה ב'. אמר רבי יהושע בן קורחה, למה קדמה שמע לוהיה עם שמוע? למה הסדר בקריאת שמע היא כפי שאנחנו מוצאים? אלא כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה, זה שמע ואהבת, ואחר כך יקבל עליו עול מצוות. אוקיי, שזה בעצם מה שיש לנו בהוויה עם שמוע. זאת הסיבה שהסדר הוא כפי שהוא. מה זה קבלת עול מלכות שמיים? אז הרמב״ם מפרש לנו בקטע הבא. פעמיים את זה הלכות קריאת שמע פרק א' הלכה א' הלכה ב'. פעמיים בכל יום קוראים קריאת שמע בערב ובבוקר שנאמר ובשוח בך ובקומך בשעה שדרך בני אדם שוכבים וזוהי לילה ובשעה שדרך בני אדם עומדים וזהו היום. עד כאן הטוב, הכל טוב יפה. ומהו קורא? שלושה פרקים אלו הן שמע והיה עם שמוע ויומר. ומקדימים לקרות פרשת שמע. אז עכשיו הרמב״ם יספר לנו מהם המרכיבים של קבלת עול מלכות שמיים, שהם ייחוד השם, דהיינו שיש רק אלה, ואהבתו ואהבת השם, ותלמודו ותלמוד תורה, שהוא, דהיינו תלמוד תורה, העיקר הגדול שהכל תלוי בו. הרב סולובייצ'יק יותר מפעם אחת, זה מוקלט, זה התפרסם בכתב גם, קבע ככה, חבר'ה, לפעמים בן אדם חייב להאמין, ולהתמודד. אז הקטע של קבלת עול מלכות שמיים זה מצד אחד לקבל את מלכות שמיים, את הקדוש ברוך הוא, וגם לימוד התורה ולהתאתגר עם התורה, להתמודד עם התורה ולחיות עם ספקות ועם שאלות ולא להתייאש, לא להשתחצן ולומר אני לא מחבר לזה, זה לא נראה לי. אולי באמת התורה יודעת משהו שלא יודעים. אולי חזל גם היו אנשים חכמים. אולי ראשונים ידעו משהו. להצטנע אינטלקטואלית ולהתמודד ולא להיחפז בהסקת מסקנות. אבל כפי ש אחד מתלמידיו המובהקים של הרב סולובייצ'יק פעם אמר, הרב נחום לם, שהוא ראש הישיבה היום בניו יורק, הספק הוא קטגוריה דתית לגיטימית. הרמב״ם אומר את זה חד משמעית, אני לא יכולתי להביא את כל הקטעים, מי שמעוניין, בסוף הלכות מעילה, פרק ח' הלכה ח', הרמב״ם אומר חד משמעית, חייב בן אדם להתמודד עם הספק, מותר לו, אבל שלא יסיק מסקנות חפוזות, יתאגר, יתמודד, ייאבק וימשיך מתוך אמונה שאכן הדברים יבואו על פתרונם. אז זה דבר שנדיר מאוד בעולם המודרני, כשאנחנו עובדים את עצמנו. מה זה פולחן הסלבס? פולחן הסלבס זה סוג של עבודה זרה. יש ספר שאני מאוד ממליץ עליו, של אישה בשם אידית המילטון, לספר קוראים מיתולוגיה. זה סיכום של כל הסיפורים החשובים של יוון ורומא. כל בן אדם, איש תרבות שמכבד את עצמו, באמת חייב להכיר את הדברים. אני יכול להראות לכם ראשונים שהכירו את הדברים ממש מקרוב. היא אומרת בהקדמה לספר שלה שמה שאפיין את העולם היווני, שהיוונים והרומאים יצרו את אליהם בצלמם כדמותם. בעצם היו נרקיסיסטים, עבדו את עצמם. אז הענווה חייבת להיות, והקנייה וקבלת מלכות שמיים יאזנו, יתקנו את הנזק האפשרי בשלב הזה. זה מצד אחד. הקריטריון השני, שאני בשוכנע שהציבור שלנו לא מספיק מגייס, לא מספיק מפתח, ודרוש ממש כאוויר לנשמה ולנשימה, זה גבורה. לא בגבורה בשדה הקרב, זה יש לנו, ברוך השם. גבורה מזן אחר. תסתכלו. המשנה במסכת תענית, דף י' עמוד א', קובעת ככה. הגיע 17 במרחשוון ולא ירדו גשמים. אני חושש, מפחד, חס וחלילה, שאנחנו נחזור על המשנה הזאת השנה. התחילו היחידים מתנים שלוש תעניות. אם הגענו ל-17 במחשבן ולא ירדו גשמים, היו יחידים שהתחילו לצום ולפלל שאכן ירדו גשמים. אומרת הגמרא בעמוד השני, תנו רבנן, מה זה יחיד? מי זה בן אדם מיוחד? אל יאמר אדם תלמיד אני, איני ראוי להיות יחיד, אלא כל תלמידי חכמים יחידים. תכף נחזור. איזה הוא יחיד ואיזה הוא תלמיד? יחיד, כל שראוי למנותו פרנס על הציבור. תלמיד, כל ששואלים אותו דבר הלכה בתלמודו ואומר, ואפילו במסכת דקלה. מה זה תלמיד? תלמיד? וואו, בן אדם שיודע את הכל. ניקח את הפרשנות היותר מרחיבה פה. הוא יודע את הכל. הוא יודע שעס, בבלי, פוסקים ראשונים, כי הוא יכול לבצע את הטריק הסיכה. אתם יודעים מה זה טריק הסיכה, נכון? שותחים איזה מסכת של הגמרא, דוקרים את המסכת עם סיכה, והוא יוכל לספר בדיוק דרך איזו מילים עברה הסיכה. אפילו במסכת דקלה, בוא נאמר, ייקח פירוש אחד של תוספות, זאת אומרת, אפילו המסכתות הלא פחות ידועות, הלא כל כך חשובות, הכל הוא יודע. הוא לא תלמיד. זה בן אדם שיתנו לו, לא יודע מה, ייתנו לו שעה שיעור ביום חמישי ברדיו מורשת, או באחד מערוצי הקודש, או באינטרנט, בערוץ 7. זה בן אדם שינהרו אליו. תלמיד? ועוד יחיד, מה זה יחיד? כל מי שראוי למנותו פרנס על הציבור. סליחה, בן אדם שראוי למנותו פרנס על הציבור. מי זה? הנציג המקומי של תסלח לי אליעזר. הנציג המקומי של המבדל, זכרונו לברכה. זה הפרצ'יק. זה המזכ"ל של הבית היהודי. זה לא עלינו חבר כנסת. וזה יותר טוב מתלמיד, שימו לב. לא כל אדם יכול לומר, אני לא תלמיד, אני לא יחיד. אני לא מכיר ראש ישיבה שאומר, אני לא ראוי להיות גובה מס חבר, מבין גובה מס החבר לאיזו מפלגה. אבל כדפי הגמרא, נראה שיחיד באמת יש לו יתרון. אז הרב, יותר מפעם אחת, פרש ככה. יחיד, ההבדל בין יחיד לבין תלמיד, פשוט מאוד. כל תלמיד, כל יחיד אמיתי, כל תלמיד אמיתי יכול להיות יחיד. כל יחיד חייב להיות תלמיד. זאת אומרת, כל בן אדם שהוא באמת יחיד חייב גם להיות בן תורה במובן וגם בת תורה במובן הרחב ביותר של המילה. הרב סולובייצ'יק תמיד הסתמש במילה, בביטוי הזה, תורה במובן הרחב ביותר של המילה, בגלל שזה גם קלה לכל שאר החוכמות, אבל נגיע לזה. אז מה ההבדל ביניהם? זה מאוד פשוט לבן אדם לשבת בדלת עמוד של הלכה, בתוך ישיבה, לא בתוך עמו, ולהצהיר הצהרות על יסוד כל מיני מקורות, ככה חייבת להיות ההלכה, ככה, וככה חייבת להיות ככה, זה סתם משחק. בן אדם שהוא יחיד שראוי למנותו פרנס על הציבור, הוא בן אדם שיוצא מתוך מגדל השן שלו, נעזר בתכונה החסרה כל כך גבורה. מה שמבדיל בין הפוסק, בין הפרנס המפרנס רוחנית וגם פיזית את העם, זו גבורה. זאת לא גבורה סתם לציין פסוקים וסתם לציין גמרות. גבורה מחייבת את האדם לאמץ עמדה, להתחשב בצרכים של הציבור כשהוא פוסק הלכה, בין לחומרה בין לכולה, ותהיינה התוצאות אשר תהיינה. רוצים דוגמה? שמעתי סיפור, הייתי בקובנה לפני חודש, ושמעתי את הסיפור הזה שהוא די אקטואלי, אפשר להשליך ממנו על כל מיני דברים שקורים אצלנו. בקובנה, לפני המלחמה, הרב של קובנה קראו לו רבי אברהם דובר כהנא שפירא. הוא היה צאצא של רבי חיים מוולוז'ין. אם יש לנו פה, אלה שלמדו בישיבות ובמדרשות, יודעים שהשוטים שלו, דבר אברהם, זה ספר קלאסי בלמדנות וגם בהלכה. זה בקובנה. בצד השני של הנהר בקובנה הייתה שכונה, הייתה פרבר בשם ויליאם פול. שם הייתה ישיבה מפורסמת שקראו לה סלובודקה. סלובודקה היום, מי שיודע איך קוראים לה? ישיבת חברון. ישיבת חברון נוסדה כשלוחה ארץ ישראלית של ישיבת סלובודקה. Okay. הייתה בעיה בקובנה. הרבה מהנוער, רבים מבני הנוער התרחקו מהדת. ובאחד מבתי הכנסת, בית הכנסת היחיד שעדיין עומד על תילו, אגב, בקובנה, בית הכנסת החורל, החליט שהם רוצים לערוך קונצרטים שיקחב בהם החזן דעה של בית הכנסת, מישה אלכסנדרוביץ', שהיה ידוע כשם דבר, שגם למד לזמר באיטליה, בלקנט, השיר, הקנטו בלקנטו, מי שמכיר את העניין, והיו מזמינים את כולם לבוא. ראשי ישיבה, סלובודקה, אמרו, לא, זה אסור, יהיו שם בנים ובנות, לא עלינו. ודתיים ופחות דתיים יפגשו אחד את השני, וזה יפרוץ את קדושת בית הכנסת, את קדושת ישראל. צריך לעשות הבחנה, צריך להסתגר, צריך שלא יפגשו בנים ובנות. והם טענו ובאו באתה בשלחת מאוד מכובדת לרב מקובנה, הרב שפירה. נו, מה אתה עושה פה? מה אתה עושה? אתה הורס את אושיות הדת. והוא הסתכל להם בעיניים ואמר, רבותיי, אתם גרים בתוך חממה ישיבתית, הוא לא משתמש במילה חממה, חממה ישיבתית. אני אחראי לכלל הציבור, לקרב אותם לתורה כמה שאני יכול. אני חושב שזה מותר, פה אני עומד, אני לא זז. והקונצרטים התקיימו והצליחו. גבורה. מרחק שתיים מקובנה, באותם הימים. ישב הרב הראשי של וילנה, הלא רשמי, שקראו לו רבי חיים עוזר גרודזנסקי. מישהו שמע עליו? הוא היה כל כך מוערך, שאיש באירופה לא פתח את הפה אם הוא אמר נגד. לא בגלל שהוא היה כזה רודן על הלכתי, כי היה כזה גדול. פנו אליו מברלין. בברלין הייתה בעיה מאוד מאוד קשה של נישואי תערובת. השאלה הייתה, מה יכול להיות אם אישה תרצה להתחתן, לא יהודיה, תרצה להתחתן עם יהודי, ולא לגמרי בטוח שהיא תשמור, תקיים כל מצוות תרי"ג. אני יודע שהדברים כאלה לא קורים היום, אבל בשנות ה-30 של המאה הקודמת היו כאלה. ורב חיים עזר, שהיה... הוא לא היה חבר איזו תנועה מודרנית. הוא היה ראש אגודת ישראל. בתשובה מובאת למטה בעמוד אחת. אומר, אתם יכולים, רק תעברו לעמוד שתיים, תראו למטה את החלק באמצע פה, אוקיי? הוא אומר, ברור שבן אדם חייב לקבל את המצוות, לקבל על עצמו לשמור מצוות, אבל תקבלת המצוות היא בסתם שקיבל עליו לכנוס בדת יהודית. זאת אומרת, אומר רב חיים עזר, תשמעו, אין ספק, הוא היה דוחה בשתי ידיים את שיטתו של הרב עוזיאל, שקבלת המצוות איננה חלק מהותית של הגיור, אין מה לדבר. אבל מה אם הוא לא מתכוון כרגע לשמור כל המצוות, אבל הוא יודע שהוא יעבור עבירה אם לא יקיים? זאת אומרת, הוא מקבל את החוקה, הוא מקבל, כמו שאתם נשבעת, מי שנשבע אמונים לצבא ההגנה לישראל. מה אומרים? אני נשבע, מתחייב לשין צדק, לשמור אמונים לדת ישראל, מה המילה הבאה? נו? אין פה חיילים? מישהו לא? אוקיי. Okay. לחוקתה. אוקיי? מה היה קורה? בן אדם ככה, אחד מהחיילים האלה חושב, בוא בזמן, אני, יש כל מיני פוילישטיק אני מתכוון לעשות. השבועה לא חלה? ברור שהשבועה חלה. אומר רב חיים עזר, אם הוא יקבל, הגר כזה יקבל עליו עוד מצוות, אפילו אם יחשוב לחלל שבת ותיאבון, הגירות חלה. אוקיי?
תאמינו לי, הוא היה מעדיף שכל יהודי ישמור מצווה, כל המצוות קלה כחמורה, אבל הוא היה צריך להתחשב לא רק במה שקורה בפינת מאה שערים רחוב צ'אנסלו, או סליחה, רחוב שטראוס, אלא בצרכים של הציבור בברלין. ותאמינו לי, בווילנה המצב גם היה בעייתי. אוקיי? לתפוס עמדה. וזה היה הבדל בין יחיד לבין תלמיד. אני אפילו הייתי מרחיב ואומר ככה, מעניין, ערב יום כיפור המשנה מספרת לנו ככה, אתם אין לכם את זה, מסרוהו זקני בית דין לזקני כהונה ועלו את כהן הגדול על יד בית אבטינס והשפיעו ונפטרו והלכו להם ואמרו לו אישי כהן גדול אנו שלוחי בית דין ואתה שלוחנו. מה שמאפיין את השליח, מה שמאפיין את הגיבור, מה שמאפיין את איש התורה, זה שהוא חייב להרגיש את עצמו שלוחנו ולא בן אדם שמלביש רק את לימודו אלא גם את אכפתיותו. מה אמר התורה? מה אמר הרמב״ם? תלמודו, שהכל תלוי בו. זה מרכיב שני. מרכיב שלישי, אני אישית פשוט קשה לי היום בתשעין עין א' להאמין שהנדון הזה שהנושא הבא עדיין תלוי במחלוקת, אבל הוא עדיין תלוי במחלוקת. האם מותר ללמוד לימודי חול ולחייב רבנים לרכוש תוארים אקדמיים? תכף נראה למה, עוד מעט. אבל תסתכלו, הרמב״ם כותב חד משמעית, רמב״ם הלכות יסודי התורה פרק ד' הלכה י' ג' פה למטה, וענייני ארבעה פרקים אלו, הרמב״ם אחרי ארבעה פרקים של יסודי התורה כותב, כל ארבעה פרקים הקודמים שבחמש מצוות האלו שהם ייחוד השם ואהבת השם ויראת השם כפי שהוא אומר שמה, הם שחכמים הראשונים קוראים אותו פרדס. זה הלוז של התורה, זוהי נשמת התורה. ואני אומר שאין ראוי לטייל בפרדש אלא שמי שנתמלא כרייסו לחם ובשר, ולחם ובשר הוא לידה האסור והמותר וכיוצא משאר המצוות. דיינו, הרמב״ם, אם בודקים טוב טוב מה יש בארבעת הפרקים הראשונים של משנה תורה, מה שמדלגים עליהם בישיבות זה פיזיקה, מטאפיזיקה של אריסטו, אסטרונומיה ועוד כמה מדעים. אז הרמב״ם קובע חד משמעית ששער החוכמות זה חלק מהותי של התורה, אבל הדברים חייבים להיות נלמדים במסגרת תורנית לאור התורה ביחד, לא בצורה נפרדת. ושימו לב, בקטע הבא הרמב״ם קובע חד משמעית, אני לא הבלטתי את זה נכון, איפה זה? העניינים בשורה השנייה זה הלכות לתלמוד תורה פרק א' הלכה י' ב', העניינים הנקראים פרדס בכלל הגמרא הם כל הנושאים האלה. בן אדם שמקציב זמן ללימודו חייב להקציב זמן גם לפרדס, גם למתמטיקה, גם לפיזיקה, גם לספרות, אבל לא בצורה בלתי מבוקרת. כי בכל זאת, זה שאומרים את זה שם לא אומר שזה נכון. זה חייב לעבור תחת שבט הביקורת של התורה. וזה קשה. וזה גורם לספקות. אבל נשאל אתכם שאלה פשוטה מעולם הפסיכולוגיה. על מה מבוסס הטיפול הפסיכולוגי? אם לא על זה שמנסחים, מרימים, מתמודדים ומתאתגרים עם הבעיות ועם השאלות עד שמוצאים פתרון, ותמיד פתרונות הולכים ומתפתחים. אז תשאלו אותי, מי צריך את זה בכלל? מי צריך את זה בכלל? אז פה אני אומר לכם דברים כדרבנות שדווקא אמר, למדתי לא מהרב סולובייצ'יק, אלא ממורי הפרופסור יצחק טברסקי, האדמור מטלנה. בן אדם שהיה גם פרופסור וגם רבי, זה קצת מוזר, זה לא קורה הרבה, אבל יש כאן. קודם כל, סיפור. תעברו לעמוד הבא. סיפור. הסיפור הזה אני מביא לכם לא מארץ ולא מפולין ולא ממרוקו ולא מארצות הברית, אלא מסרגוסה. איפה זה סרגוסה? בספרד. בסרגוסה במאה ה-11 חי בן אדם שהיה דיין העיר. אותו דיין העיר קראו לו רבי נובחיה אבן בגודה. אתם תגידו פקודה, אבל זה לא ככה. תלמדו להגות את הערבי כמו שצריך. Okay. כתב ספר, מה שם הספר? חובות הלבבות. ספר מוסר מפורסם, שבישיבות המוסר מדלגים בצורה די עקבית על כל מיני חלקים, וזה אחד מהם. תראו מה שהוא כותב. הוא לא היה לא מודרני, ולא היה אחד מיילם השמאלנים האלה. היה דיין בסרגוסה, ופסק האם עופות כשרים, והאם תפילין כשרים, ומה מותר לעשות בשבת, מה לא. ותראו מה הוא כותב. ונשאל אחד מן החכמים על שאלה נוכרית מעניין דין הגירושין. אחד מהחכמים נשאל שאלה מוזרה בהלכות גיטין. בוא נאמר ככה. בוא נאמר ששאלה הייתה כזאת. מישהו לקח את הגט ועשה ממנו אווירון, זרק את הגט ונפל בחצרה של האישה לפני שני עדים, אבל אחר כך לא לגמרי נחת, אחר כך אף, לא, היה לא ברור איך הוא נחת. חצר קונה, אם אני זורק איזה כדור לתוך אני מוכר לך משהו, אוקיי? ואני זורק לך את הכדור, את המשהו, לא יודע מה, את התכשיט, לתוך חצר שלך, אז החצר קונה, זה שלך, כאילו קיבלת את זה ביד. אוקיי. האם הגט תופס? זה לא קורה כל הזמן, מי שראה, כמי ראה את, את, את הסנת המסירת הגט בעונה הראשונה של סרוגים? נו, אל תתביישו, אני פריק של סרוגים. אני אפילו חבר של לייזי בפייסבוק. אוקיי? אז אוקיי, אז עכשיו, מי ראה את הסצנה הזאת? אוקיי, בסדר, זה יותר טוב. אני מרגיש הרבה פחות לבד. מי שרוצה לשאול את הסטים של הדיווידים, אני מוכן לשאול. באמת כדאי. אוקיי. הם לא עושים את זה ככה. השאלה מוזרה בגיטין. הוא שואל אותו, כבוד הרב, מה קורה כשעושים אווירון מהגט? והשיב את שואלו, אתה האיש השואל על מה שלא יזיקנו אם לא ידענו. מה אתה שואל אותי שאלות? הידעת כל מה שאתה חייב לדעתו מן המצוות, אשר אינך רשאי להתעלם מהם, ואין ראוי לך לפשוע בהם, עד שנפנית לחשוב בשאלות נוכריות, אשר לא תקנה בידיעתן מעלה יתרה בתורתך ובאמונתך, לא תתקן בה מעוות במידות נפשך? מה הוא רוצה לומר פה? יש סדר עדיפויות. זה לא מספיק לשבת כל הזמן על איזה הווה מן השולת טויספס. מה, במה מתעסק הספר? ברוחניות. בנשמתו של האדם. כאן, פרושן הרבה, בחשלומו, אני יכול לומר לכם שלא הכל הלכה. הלכה היא הגוף. אבל גוף בלי נשמה היא פגר.
גוף בלי נשמה מתאבן. אז צריך להקדיש זמן לנשמה. עכשיו, חבר'ה, שתבינו, גם לימודי חול כחלק מהתורה, וגם לימודי רוחניות כחלק מהלימוד השוטף, זה חומרה. זאת לא כולה. לא, אף אחד לא אמר שמותר ללמוד פחות תורה במובן הצר. זה מחייב עוד יותר מאמץ, ועוד יותר עוצמה, ועוד יותר גבורה. אבל בלי זה, כפי שתכף נראה, אי אפשר יהיה להתמודד עם עולם החוץ ולפתח את הנשמה. כי לפי רבינו בחייא אבן פגודה, דווקא הפילוסופיה, בפסיכולוגיה, מה שלא תרצו, כשמגייסים אותם בצורה אחראית, מפקים את הנשמה, מעמיקים את הבנת התורה, מי שמכיר את כתבי הרב סולובייצ'יק יודע, אני יודע שאת המילון הזה של המילים הקשות בכתבי הרב סולובייצ'יק, אוקיי, לעזור, לא צריך את המילים הקשות, שאפשר לגייס את כל מה שיש בתרבות האנושית בצורה מבוקרת כדי לפתח את הנשמה ולהעמיק ולהעשיר את העשייה. הגענו למצב שיש יותר מדי הלכה בעניין הזה. אתם יודעים מה? יש ספר, אני ראיתי את זה בית הכנסת לא מזמן, הוא כזה עבה, הוא כחול. אני אדם אוהב כחול, זה לא יודע. קוראים לו תפילה כהלכתה. מישהו מכיר את הספר? תפילה כהלכתה. איך עומדים ומתי יושבים ומתי משקשקים ומתי מתנועים ומתי זה וזה, ואם שכחת את זה ושכחת את זה זה אפשר להשתגע. יש דבר אחד שלא נמצא שם, כוונת הלב. זה יותר פשוט ביידיש לומר שיש שם את כל התפילות שבעולם, אבל דבנין לא נמצא שם. אומר רבי בחייא, צריך לפתח, לגייס את המוח ואת הידע ואת מה שלומדים כדי להעמיק את הבנת היהדות וחוויית העניינים. Okay. אבל זה לא מספיק. זה עוד סוג של גבורה. לפצח את הקודם של העולם החוץ כדי לגייס, לאמץ אותו, לייעד אותו, להעשיר את מה שיש לנו, במקום להיות לגמרי מבוצלים. יש יותר מזה. נעבור לטקסט הבא. אני, אל תשכחו, אל תיבהלו, אני לא מתכוון לקרוא את כל הטקסט הארוך הזה, אבל אני אסכם אותו. זה עוד טקסט מהרמב״ם. הרמב״ם כתב הקדמות לפירוש המשניות שלו. באחד מההקדמות שלו לפרק חלק, דהיינו הפרק הלפני האחרון של מסכת סנהדרין, הפרק האחרון בפועל במסכת סנהדרין מתעסק בכל מיני אגדות על תחיית המתים ועם אותו משיח ומה יהיה ומה לא יהיה וכו'. אז בין היתר הרמב״ם אומר שיש דרכים שונות להבנת דברי חז"ל במדרשים ובאגדות ובכל מיני. ואומר שהוא נפגש עם שלושה סוגים של אנשים בהתייחסותם לדברי חז"ל. יש קבוצה ראשונה שלוקחים את הכל באופן מילולי, מה שכתוב זה מה שיש ואסור לסטות ממנו, צריך לקחת את הכל בצורה מילולית, גמרנו. מי שלא עושה אחרת, מי שיפרש, מי שאומר נו באמת שכל כל הניסים וכל הדברים אצל חז"ל וכל הדברים המוזרים הם חייבים להיות בדיוק כפי שנכתבו שם, אפילו יהיו לגמרי מוכחשים מבחינת ההיגיון, הוא אפיקורס ודינו לשמצה, הם לא ייתנו לו להסתובב במאה שערים עם אשתו. עד שקבע בגץ. אומר הרמב״ם, אומר הרמב״ם, אוקיי, זאת הסיבה שאני הגדלתי את זה, כי אני, אוקיי, ואף על פי שיש בפשטי מקצת דבריהן מנזרות, אף על פי שיש רוב הדברים של חזל צריך לקחת, אפשר לקחת אותם באופן מילולי, אבל לא, אבל לא באופן לא ביקורתי. עד כדי שאם תצפרן כפשטו להמון העם, כל שכם ליחידיהם, היו נדהמים בכך, ואומרים, היח אפשר שיהיה בעולם אדם שמדמה דברים אלו, וחושב שהם דברים נכונים, וכל שכן שימצאו חן בעיניו, והקט הזו המסכנה, המילולית, רחמנות על שכלותם, לפי שהם רוממו את החכמים לפי מחשבתם, ואינם אלא משפילים אותם בתכלית השפלות, ואינם מרגישים בכך, וחי השם כי הקט הזו מאבדים הדר התורה, ומחשיכים זוהרה, ועושים תורת השם בהפך המכוון בה, לפי שהשם אמר על חוכמת תורתו אשר ישמע, זה פסוק בדברים, אשר ישמעון את כל החוקים האלה ואמרו, מה? רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. והקט הזו מדורשים מפשטי דברי החכמים דברים אשר אם ישמעו העמים יאמרו, רק עם שחל ונבל הגוי הקטן הזה. על מה מדבר פה הרמב"ם? הוא מדבר פה על אנשים, הרי, רגע, קודם כל, הפסוק הזה בתורה, מי ישמע את דברי התורה הזאת? היהודים? היהודים? הגויים, העמים. זאת אומרת, שהרמב״ם אומר שהתורה כוללת חוכמות ותובנות כל כך עמוקות שחייב להיות, חייבת להיות אפשרות לספר לכל בן אדם משכיל שיש לו שכל בראשו, שיש לו מוח בראשו, להסביר לו מה אומרת התורה, כך שהוא יהיה נדהם מעוצמת חוכמתה. לא רק בשיח פנים יהודי, אלא כל בן אדם שיש לו שכל, יש לו רציו. והחבר'ה האלה, הוא אומר, פשוט הופכים את התורה להפך המכוון בה. אני אישית חושב שיותר מדי פעמים שמעתי שמעלים נציגים מטעמם של היהדות, של היהדות, ומדברים שטויות, ומדברים בצורה כזאת שאינם מאדירים את התורה, אלא אינם מסוגלים להסביר בשפה ובמונחים שיוכלו להיות מובנים על ידי היהודי הפשוט המצוי. מה אמרתי בתחילת דבריי? אחוזי היהודים הלא דתיים, הלא מלומדים, שדופקים על דלתי התורה ועל דלתי על דלתות היהדות בשנים האחרונות, ב-15 שנים האחרונות, המספר הולך וגדל. 50,000 יהודים חילוניים השתתפו בתפילות של צוהר ביום כיפור, כן ירבו. משתתפים בכל מיני כנסים בנושא הפיוטים, רוצים משהו יהודי, כל עוד שזה לא יהיה קשור לדת. וקולר, כפי שפעם אמר רב צבי חיות, אמר את חיות, תלוי ברבני וביהודי הזמן שאין להם את הכלים לתרגם את התורה בשפה מערבית מכובדת לציבור. רגע, ופה אני רוצה להוסיף משהו, זה לא רק הרבנים, זה לא רק הרבנים. ככל שאנחנו הולכים ומשתלבים בציבור הרחב בכוח העבודה וכולי, כולנו שליחים של המקום, כולנו שליחים של התורה. אנחנו עוד יותר מרבנים ואנשים בבעלי מעמד רשמי, אנחנו הופכים להיות מקורות האינפורמציה והקשר לעולם התורה ולעולם היהדות ולמסורת.
אוקיי. בעולם המסורת, עבור הציבור החילוני והמסורתי, עשו מעלינו גם לקבל על עצמנו את הגבורה הזאת. בחלק השני הרמב״ם ממשיך ואומר שיש קבוצה אחרת שגם הם לוקחים את הכל כפשוטו ואינם מניחים שלחכמים או לתורה בכלל יש חוכמה, יש משמעויות עמוקות יותר, ולכן מבטלים אותה, מסלקים אותה, עושים ממנה צחוק. לי זה נשמע כמו הברית הלגמרי לא קדושה בין השמאל האנטי יהודי והאנטי דתי, תעזבו את האנטי דתי, את האנטי יהודי שאוהב לעשות צחוק מהיהדות, בגלל ולכן מאוד מקפידים להראות שהדרך היחידה להיות יהודי זה להיות חרדי. חרדים הם כבודם במקומם ממונח, אבל הם אינם מסוגלים בכלל ולא שואפים לנסות לתרגם את היהדות למונחים הקבילים הקליטים אצל בן אדם. אני שונא את המילה הזאת, אבל אין לי מילה אחרת כרגע, נאור. כי נאור, מה זה נאור? נאור זו תמיד מילה שמשתמשים בה כדי להרביץ לדתיים, כאילו אתם לא מספיק יהודים. יש לי פנטזיה. אני זוכר לפני כמה שנים, הרבה שנים, היה עימות בין איזה אינטלקטואל מטעם עצמו לבין איזה רב. והאינטלקטואל הזה מטעם עצמו אמר הרב, אתה לא מבין, אתה לא קראת את הנאום על כבוד האדם של פיקו דלו מרנדולה, אם היית קצת משכיל היית מבין. מה היה קורה אם הרב היה פונה אליו ושואל אותו, יפה, אתה קראת אותו באיטלקית או במקור הלטיני? הידעת שפיקו דלה מרנדולה היה נוצרי מאוד דתי שדווקא חיפש את האמת ביהדות, והיו לו מורים יהודים שלמד קבלה? אתם יכולים לדעת איזה קידוש השם ואיזו השבת מלחמה שער הזה יכול להיות? אוקיי, זה קצת מוגזם, לא כל אחד קורא פיקו, אבל באמת אני גם מציע שכל אחד יקרא פיקו, וגם דנטה אליגרי, כי זה רק מעשיר, אבל תעזבו. יש ברית לא קדושה, וזה מונע ממנו את הגאווה, ומונע ממנו את היכולת להגיע לציבור שצמא לתורה, כמים, בתוך המדבר, בתוך השממה הרוחנית שקוראים לה הפוסט-מודרנה. אני רואה שקיבלתי את עזרת המוות הזאת. אז אני רוצה לסיים בעוד רמב״ם. ותודה שהקשבתם להירורי ליבי. הרמב״ם, אמרנו, מה זה קבלת עול מלכות שמיים? הקבלת עול מלכות שמיים מורכבת משלושה מרכיבים. ייחוד השם, תלמוד תורה וגם אהבת השם. הרמב״ם אומר, אהבת השם זה גם פיתוח הרוחני של הבן אדם, אבל גם לעשות דברים כדי שיתאהב שם שמיים על ידך. על ידיך, לא רק בהתנהגותך, אלא ביכולתך למשוך אנשים, להסביר יהדות גם לעצמך וגם לציבור. בזה באמת נאחז בארץ הזאת. בזה באמת נגשים את השאיפות שלנו. והזמן הגיע לקום ולומר גם לעולם החרדי וגם לעולם החילוני האידיאולוגי, לא אכפת לנו. אלה מכם שאומרים שאסור לנו להשתתף בעולם הרחב ולהתמודד ולהתמודד,